במרחב הטכנולוגי של חיינו, שהולך ומתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות, אנחנו נהנים מהרבה יתרונות שהטכנולוגיה מספקת למשתמשים הפרטיים וכן למדינות. אבל לצד זה הוא צריך לקחת בחשבון גם לא מעט סיכונים שכרוכים בהישענות על תשתיות טכנולוגיות. בדקות הקרובות נברר עם איזה סוג של אתגרים מתמודדות מדינות כיום בתחום הטכנולוגי, וכיצד הן מנסות להתמודד עם סיכונים טכנולוגיים, להתמקד באיחוד האירופי ובארצות הברית, בעזרתו של חוקר המכון עידו סיוון סיביליה, שלום עידו.
אהלן ירון.
קודם כל שאלה מהותית לצורך ביאור המושגים שעליהם אנחנו מדברים. מה הם סיכונים מערכתיים בתחום הסייבר, ובמה הם נבדלים מסיכונים אחרים שבהם מדינות ואנשים פרטיים נתקלים ביומיום?
תודה. אז אני חושב שאנחנו ננסה לחלק את השיחה לשניים. בחלק הראשון ננסה להבין את המורכבות שבסיכון, ואז נעבור לדבר על אוקיי, על אף המורכבות, איך הוא בכל זאת מנוהל.
בבקשה.
אז למה העסק הזה הוא מורכב? בוא ניקח תחומים יותר פשוטים לצורך העניין. מה שקורה בעולם תאונות הדרכים, בעולם הרפואה, כדי למנוע התקפי לב. אלה סיכונים שבהם הקשר בין סיבה לתוצאה הוא די ברור. ברור לנו מה צריך לעשות כדי לצמצם את תאונות הדרכים, או כדי למנוע או לצמצם נזקים כתוצאה ממחלות לב. בסייבר זה לא ככה. זאת אומרת, בסייבר אין לנו באמת דרך לוודא שהתשתיות הטכנולוגיות שלנו הן בטוחות. אתה יודע, אני מסתכל על האולפן שאנחנו יושבים בו, אני מסתכל על הקורות, על הקירות, די ברור שהעסק הזה יציב ולא הולך לקרוס עלינו מחר בבוקר. זאת אומרת, יש לנו את הידע המדעי לבדוק את היציבות של הבניין הזה, והידע, אותו ידע מדעי כזה חסר לנו בתחום הסייבר. המורכבות שם היא כל כך כל כך גדולה. אם אנחנו מדברים על, על כוח מחשוב שהולך ועולה עם הזמן, אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר דברים ממחשבים שלנו, וזה מאוד נפלא, אבל גם הבטחתית זה מאוד מאוד מסוכן. הדבר הכי בטוח בעולם היה אם כל מחשב או כל מערכת טכנולוגית תעשה בדיוק את מה שאמורה לעשות. אבל ההאקרים מסתמכים על זה שיוכל לעשות הרבה יותר דברים. ואז לקחת אותה למצבים שבו היא פועלת באופן שעלול לסכן אותנו. אז יש מורכבות מאוד גדולה, ואני אתן אולי דוגמה על האי-וודאות המדעית שאני מדבר עליה. אחד הדברים שהיום מנסים לעשות זה לבדוק אם הקוד, כן, התוכנות שנכתבות, האם הן בטוחות. איך עושים את זה? פשוט עוברים שורה-שורה ורואים שאין שם הפתעות, הבטחה, אנחנו קוראים לזה. היום הידע המדעי, זאת אומרת, התחום, הגוף המתקדם ביותר שיודע לעשות את זה, הוא נקרא דרפה, זה רשות המחקר במחלקת הגנה האמריקאית, היא יודעת לוודא 50,000 שורות קוד. אולי זה נשמע הרבה, אבל רק לצורך העניין שנבין את קנה המידה וסדר הגודל, מערכות ההפעלה של כל המוצרים שלנו רצים על פני מיליוני שורות קוד, שנבין את הפערים. אין דרך מדעית לוודא שזה בטוח, ומכאן המורכבות הגדולה שבסיכונים הללו.
ועכשיו לדרכים להתמודד בצורה היעילה ביותר עם אותם אתגרים שבחזית הסייבר. איזה כלים יש היום למדינות המתקדמות, המתפתחות ביותר, אולי נציין באופן ספציפי את מדינות האיחוד האירופי וארצות הברית, כדי לצמצם ככל שניתן את האיומים בתחום הסייבר, ואולי גם תוכל להרחיב על המבנים הרגולטוריים שמטפלים בנושא הזה כיום.
כן, אז קודם כל זה אתגר באמת מאוד גדול, והאתגר הוא ברור. זאת אומרת, איך עכשיו אני מטפל בסיכונים עבור החברה בסביבה עם כל כך הרבה אי-וודאות. אז מה בכל זאת עושים? אז יש ספרות מחקרית נורמטיבית שאומרת, תראו, אתם צריכים לחשוב על מבנה ממשל אחרים לגמרי ממה שהורגלנו. זה כבר לא מבנים היררכיים של מדינה בצד אחד ותעשייה בצד שני. הם מדברים על מבנים הרבה יותר רוחביים, עם מסדרים הרבה פחות היררכיים, שבו יש זרימה של מידע, והם קוראים לזה אפילו בספרות תהליכים רקורסיביים של למידת מדיניות. זאת אומרת, חשבנו שאנחנו מבינים מה קורה, הצבנו נורמות, אנחנו מבינים שטעינו, איך אנחנו יחסית מהר מתקנים ומייצרים מערכות מדיניות גמישות שמנסות להתמודד עם קצב ההתפתחות הטכנולוגי הזה. אז נורמטיבית אנחנו רוצים מודלים שטוחים. איך בפועל זה קורה? אז אני רוצה לדבר באופן השוואתי על שני חידושים רגולטוריים, נקרא לזה, שמנסים ליישם את זה. חידוש אחד קורה בארצות הברית, במדינת ניו יורק. מדינת ניו יורק היא מדינה מאוד מתקדמת בתחום רגולציה, בעיקר בתחום הפיננסים, והם הוציאו באחרונה הוראה להסתמך על קציני ציות. אני תכף אסביר מה זה בסייבר. מה זה קציני ציות בסייבר? זה, הם נקראים בשפה המקצועית Chief Information Security Officers. זה חבר'ה שבתוך כל ארגון, אחראים להבטחת הארגון הזה. הם נמצאים הכי קרוב למה שאנחנו קוראים לרצפת הייצור, ומבינים את הבעיה מקרוב, והם אחראים כלפי הרגולטור לדווח לו מה קורה, אי אפשר לפטר אותה מצד החברה, וכל החברה פיננסית שרוצה לעבוד ולעשות עסקים עם חברות אחרות בניו יורק, חייבת שיהיה לה אחד כזה. זאת אומרת, הרגולטור, בעצם יש פה דריסת רגל של הרגולטור מאוד גסה בתוך הארגון, כדי לוודא הבטחת סייבר וזרימת מידע סביב התהליך הזה. זה בארצות הברית. מה הם עושים באירופה? באירופה הם לקחו כיוון אחר, והאיחוד האירופי מספטמבר 2017 בעצם מתחיל להסדיר את כל העניין של סרטיפיקציה והקרדיטציה בסייבר. זאת אומרת, זה היה מאוד טוב אם הייתי יכול לשים תעודות על, 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 על הצילות הטכנולוגי שלנו, ולהגיד, חבר'ה, זה בטוח, כי הגוף הזה והזה בדק אותו לפי קריטריונים שנבדקו, ואפשר לסמוך על זה ברמה מסוימת. וזה מה שהאיחוד האירופי מנסה לעשות, זה שוק מאוד מבולגן עכשיו. בכל מדינה יש סטנדרטים אחרים, וגוף אחר שנותן תעודות, ואז יצרנים לא כל כך מבינים באיזה סטנדרטים הם צריכים לעמוד. האיחוד האירופי מנסה לעשות הרמוניזציה לעסק הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים, ולייצר גופי סרטיפיקציה שיהיו קרובים הקרבה הזו לשטח, שיהיו קרובים לשטח, ויבצעו תהליכי איזון חוזר של מדיניות, יעשו אדפטציה לסטנדרטים שלהם, כדי לאפשר לצרכנים וגם ליצרנים להבין מהם סטנדרטים ראויים להבטחה. חייבים לזכור, העסק הזה הוא לא הרמטי, זאת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, אין באמת דרך לפתור את אי-הוודאות הזו, אבל על ידי שימוש גם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי, במה שאנחנו קוראים בספרות, מתווכים רגולטורים שמתווכים את הרגולציה בין המדינה לתעשייה, אפשר להתמודד עם הסיכונים האלה בצורה יותר קרובה לשטח, יותר מעודקת ופחות היררכית.
ועוד שאלה שנוגעת למשמעויות נורמטיביות של השינויים האלה שאתה מתאר, בארצות הברית למשל, חופש המידע, Freedom of Information, זה בעצם עיקרון שמעוגן בחוקה. איך מיישבים בין הזרימה החופשית של המידע באופן אידיאלי, לבין הניהול של מערכות מידע שבסופו של דבר מגביל באופן כלשהו את חופש המידע?
כן, אז אתה נוגע בנקודה מאוד אקוטית, שזה כל נושא, אולי נקרא לו הפרטיות בסייבר, או זרימת המידע בסייבר. זאת אומרת, אני רוצה להגן על ארגון, אבל האם באופן שאני מגן עליו, זאת אומרת שאני צריך לאסוף מידע ולפגוע בפרטיות של הצרכנים שלו, וזו סוגיה די כאובה בסוף, אם נחשוב על זה. הגנת סייבר גם מחזקת פרטיות, היא מגנה על המערכות ש מאבדות את המידע האישי שלנו, אבל גם אולי לפגוע בפרטיות. והיחסי סתירה, הלימה הזו בין סייבר לפרטיות, זה מקום מאוד מעניין מבחינת מדיניות ציבורית, כי אתה מתחיל להבין שבעיית סייבר זאת לא רק בעיה טכנולוגית, זה גם בעיה של איזה מדיניות אני מעצב ואיזה ערכים אני שם לפני מה, ואז אני מתחיל להסתכל על קונטקסטים של אינטרסים מסחריים, אינטרסים ביטחוניים. אתה רואה קובעי מדיניות משתמשים שימוש אינסטרומנטלי, אנחנו קוראים לזה תועלתני בטכנולוגיה, כדי לקדם איסוף מידע על חשבון הפרטיות. אז אין תשובה טובה לדבר הזה, זה פשוט מערכת יחסים מורכבת, שכשמנסים לבחון אותה צריך להסתכל על כל הרבדים שלה, על מתי סייבר בא בהלימה עם פרטיות ומתי הוא בא עם סתירה עם פרטיות. ובאחד ממאמרי הדוקטורט שלי אני מנסה לעשות את זה ולהראות מאיפה זה נובע ומאיפה הדבר השני נובע.
שאלה אחרונה לגבי מצבנו כאן בישראל, בכמה מילים, איך אתה מעריך אותנו?
אז ישראל ידוע כמעצמת סייבר, לפחות מבחינה טכנולוגית, אבל גם מבחינה רגולטורית קוראים פה דברים מאוד מעניינים. יש לנו את רשות הסייבר, שעכשיו הייתה בהתחלה רשות ומתי, עכשיו זה הוחל למערך הסייבר, ומערך הסייבר בא בגישה שאומרת שיהיו אנשי סייבר בכל משרד ממשלתי שכפופים למערך הסייבר. זאת אומרת, בכל משרד ממשלתי, כבר עשו את זה ב-14 מתוך 18 משרדים ממשלתיים, יהיה איש שתפקידו להיות אחראי סייבר. זאת אומרת, שוב, דיברנו על דריסת הרגל הזאת קודם של המדינה בתעשייה, עכשיו של המדינה במשרדי הממשלה השונים, בתחום הסייבר. מבינים שסייבר היא בעיה רוחבית, ורוצים לייצר דריסת רגל לרשות הסייבר בכל משרד ממשלתי, ובנוסף על זה הם הולכים למהלך שהולך לדרג את כל הארגונים במשק, לתת להם שלוש רמות סיווג שונות, ועל פיהם להחליט איזה הגנה הם צריכים לקבל, האם הגנה מחייבת, הגנה וולונטרית, וזה מהלך שטרם ראינו כמותו בעולם. היו פה צעקות נגד המהלך הזה מאנשי חופש ביטוי ופרטיות, שאמרו זו דריסת רגל חזקה מדי של המדינה. אז עכשיו הדבר הזה הוא בדיון. חשוב להפריד בין הגנת סייבר בשגרה להגנת סייבר בחירום. זה נושא שלא תמיד מפרידים בין הדברים, וזה חשוב להפריד. אבל בגדול ישראל מנסה דברים שטרם ראינו בעולם, ומעניין מאוד לראות לאן זה יתפתח.
תודה רבה, עידו.